נעשה מה שהגענו עד עכשיו. סיימנו סעיף פי זין, תיאר את מעמד הר סיני, פנים בפנים דיבר השם עמכם מתוך ההר. הסברנו פנים בפנים, כוונה בבהירות שלמה, כמו שאתה רואה אדם לפניך, אז אתה מזהה אותו בבהירות גמורה. אז כך, זה המובן של פנים בפנים דיבר השם עמכם, בצורה ברורה ובהירה. עם ישראל ידע בצורה ברורה מאוד מאוד שהוא שומע דבר השם. פנים בפנים, כמו אדם שמדבר עם חברו פנים אל פנים, זה לא כמו שמסתכל על אדם מאחוריו. אז הוא אומר, הוא לא בטוח, אולי זה הוא, אולי זה לא הוא, אולי זה מישהו אחר, הוא רץ לראות אותו מהפנים, כדי לראות מי הוא. מעמד הר סיני, עם ישראל היה פנים בפנים, נוכח פני השם, בבהירות מוחלטת. שאלו, מה, איך? איך ידעו? אם היינו זוכרים איך היה שם, היינו יודעים. על הגאון מווילנה, כתוב על הגאון מווילנה שהוא אמר, שהוא זוכר מי עמד לידו במעמד הר סיני, מי עמד מימינו, מי עמד משמאלו, הוא זוכר את מעמד הר סיני. כך באמת צריך להיות, שנזכור. כתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, אבל כתוב גם, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, מעמד הר סיני. אז עכשיו, אנחנו בהמשך, סעיף פי ח', אמר הכוזרי, הנה כל השומע סיפוריכם על שהאלוה דיבר עם המוניכם וכתב לכם לוחות וכדומה, אין להשימו אם ירחם כמגשימי האלוה. אתם אומרים שאלוקים מדבר, דיבר איתכם, אתם שמעתם את הדיבור שלו, אז מה? אז יש לו פה, יש לו פה, יש לו לשון, מה? שיניים, כל מוצאות הדיבור, אותיות הגרון, אותיות החך, אותיות השפתיים, אותיות השיניים, אותיות הלשון. הדיבור הוא גשמי. אז אתם אומרים שאלוקים דיבר איתכם. אז זאת אומרת שהוא חלילה חלילה, שהוא מציאות גשמי. אתם אומרים שהוא כתב לכם לוחות הברית. כתב? אז הוא כותב. איך כותבים? יש לו ידיים. למה הוא לא שאל שכתוב פורש? הנה יד השם הויה במקנה חש או בשדה וחרה אף. אז יש לו אף. הוא באוזני השם רע, יש אוזניים. אז בעצם כל התיאורים האלה שהתורה, הוא לא שואל את זה. זה כאילו, זה היה לו ברור. שזה משל. משל. הקדוש ברוך הוא רואה, הקדוש ברוך הוא שומע. אבל כאן, הפעולות שהקדוש ברוך הוא פועל, פעולות, על זה הוא שואל, על הפעולות האלה, זה קשה לו. אולם גם אתכם אין להאשים שאתם מגשימים את האלוה, חלילה. גם אתכם אין להאשים שהרי אי אפשר לכם לדחות עדותם של המעמדים הגדולים, הנשגבים, שאין להטיל בהם ספק, ולכן תצדקו בהשליחכם אחרי גבכם את ההיקש ההגיוני ואת העיון השכלי. כאילו אנחנו ועם ישראל אין לנו ברירה, התורה אומרת שכך היה. אז השכל אומר שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גשמי. מה? מציאות גשמית לא יכולה לברוא את כל העולם כולו. מציאות גשמית היא מוגבלת, היא חלקית. לא יכול להיות שמציאות גשמית בוראה את כל העולם כולו, את כל העולמים כולם. השכל לא מקבל. אבל אתם, אין לכם ברירה, התורה אומרת ככה, אז מה אתם עושים? זורקים את השכל לפח. אתם, לא אכפת לכם מה שהשכל אומר. אתם מאמינים בתורה, והשכל, מה זה השכל בסך הכל? כלום. לכך שואל מלך הכוזרי. כבר היה לו שאלה דומה לזו לפני כן, ופה הוא חוזר בעצם על הדברים בצורה קצת אחרת, אבל שוב חוזר עליהם. אמר החבר, חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע ובמה שהשכל מרחיקו ורואו כנמנע. באבן תיבון, גם ברב שאלת, התרגום הוא הרבה יותר חריף. חלילה לנו מאל שנאמין בשקר ובמה שהשכל מרחיקו ורואהו כשקר. חס וחלילה מה שאתה אומר, שאנחנו נשליך את השכל ונאמין במה שהשכל אומר שזה שקר, אבל אנחנו מאמינים בשקר. חילו לשם אמר דבר כזה בכלל. אנחנו דיברנו על זה בסעיף סמך זין הוא אמר וחינוצה מול חלילה לאל מיות דבר התורה סותר עדו דבר הנראה עין בעין או דבר שהוכח במופת שכלי. דיברנו על זה שיש שני דברים. מצד אחד השכל הוא מאוד מאוד חשוב. מה אנחנו מזלזלים בשכל? עבודת השם העיקרית שלנו שהיא לימוד תורה, תלמוד תורה כנגד כולם, מיוחד אנחנו בישיבה, כל עבודתנו, עבודת השם שלנו במה היא? בשכל, עבודה בשכל. כמובן שהרגש שותף, והדמיון שותף, והרצון שותף גדול מאוד מאוד, אבל העבודה תכליס, נעשית על ידי השכל. אדם לומד תורה בשכל, משתמש בשכל. שכל זו המתנה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. מתנת השכל. אנחנו כל יום מתפללים לקדוש ברוך הוא, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. כל יום, שלוש פעמים ביום מבקשים. ולא פחות מה שאנחנו מבקשים, גם צריכים לדעת להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. תודה לך, הקדוש ברוך הוא, שנתת לי שכל, שאני זוכה להבין שורה בגמרא, בעצם על כל שורה. צריכים לעשות שמחה גדולה, להבין שורה בגמרא, שורה ברש"י, תוספות, ראשונים, שרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שאנחנו זוכים לזה. אז להגיד עלינו שאנחנו עוטפים את השכל בעיתון וזורקים אותו לפח, ומשתמשים בשכל. מישהו אמר לי שבסין, בסין, לומדים גמרא. שמעתם על זה? בסין לומדים גמרא. למה? הם רואים שהיהודים תופסים מקום ראשון בעולם במחשבים. אז הם בדקו למה, מה יש בחינוך של היהודים? אז הם מצאו שהיהודים לומדים גמרא. טמבלים, חושבים, ילמדו גמרא. קודם כל הם לא מבינים ולא יבינו כלום שם. מה? לא עשכן לכל גוי ומשפטים בל ידעו. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. זה בכלל צריך לדעת מי שמעביר להם את זה, שהמלמד תורה לגוי חייב מיתה. זו למד תורה לגוי. ובכלל מה... התורה כשהיא נפגשת עם הסגולה הפנימית של ישראל, כמו שלמדנו לפני כן בסעיף י' חפי, חפזיים, ממגימל, שדיברנו בסעיפים האלה על הסגולה האלוקית של עם ישראל, התורה כשהיא נפגשת עם, עם הנשמות שלנו, עם יכולת החשיבה הנשמתית הפנימית, ובא לידי ביטוי ביכולת החשיבה השכלית, היא פועלת את פעולתה, והיא מצמיחה בנו יכולות הבנה גדולות מאוד. ועל כל פנים, אנחנו בהחלט לא מזלזלים בשכל. אבל מצד שני, גם לא חושבים שהשכל האנושי הוא המילה האחרונה, הוא הכל. לא, יש עוד המקום שלו. הוא מאוד מאוד חשוב, אבל גם צריכים לדעת שהוא מוגבל. הוא מוגבל, יש לו את הגבולות שלו. עד לאיכן הוא מגיע ולאיכן הוא לא מגיע. זה לא... בוודאי אנחנו לא כמו הפילוסופים, כמו שראינו בתחילת הספר שהפילוסוף אומר, זכך את השכל, זכך את השכל, תעבוד על השכל שלך באיזה צורה שתרצה, תלמד מתמטיקה, תלמד פילוסופיה ותזכך את השכל ואז תגיע להשגות ואז תשיג את האמת ואז תכוון תמיד אל האמת ותמיד... ותמיד תעשה את המעשים השלמים ביותר, בזמנים הנכונים יותר, בצורה אבל אם אנחנו כן יודעים שכשאנחנו לומדים תורה השכל האנושי שלנו נאחז בחוכמה האלוקית שבתורה ועוסק בחוכמה האלוקית שבתורה, ועל ידי כך הוא הולך יותר ויותר ומזדקך ומתבהר ומקבל צורת חשיבה של תורה, של רצון השם, של משפטי השם. עד שתלמיד חכם גדול שלומד עשרות שנים תורה בשקידה, בהתמדה, בדבקות גדולה בקדוש ברוך הוא, בדבקות גדולה בתורתו של הקדוש ברוך הוא, אז באמת השכל של נהיה השכל של תורה, מחשבות של תורה. בשום אופן אנחנו לא נאמין במה שהשכל רואה אותו כשקר. אבל לאידך גיסא, גם לא כל השכל מבין. יש דברים שהם למעלה מהבנתו של שכל. השכל לא מבין איך נברא העולם יש מאין. הוא לא מבין. נכון, זה מעליו. זה גדול עליו. זה למעלה ממנו. אז האנושות מנסה להתעסק בנקודה הזו של בריאת העולם. איך נברא העולם? כבר אלפי שנים. אלפי שנים, אין הסבר. כל פעם תזות כאלה, תזות כאלה, רעיונות כאלה, רעיונות כאלה, מחשבות ככה, מחשבות ככה. אבל אם, וראינו שהוא אומר, רבי יהודה הלוי אומר, אנחנו מאמינים בבריאת העולם יש מאין. על פי מה? לא על פי ההיקש השכלי, אלא עדות, עדות הנבואה שהיא נאמנה מההיקש השכלי. האם ההיקש השכלי סותר? זה מה שלמדנו לפני כן, הוא אומר לו, הוא חושב שאריסטו הוכיח שהעולם קדמון, אריסטו הוכיח, הוא אומר, מה פי, איך הוכיח, מה הוכיח? הוא בכלל מבין מה זה קדמון? הוא מסוגל להוכיח על משהו שהוא קדמון? זה מושג שהוא בכלל למעלה ממושגי השכל האנושי. אלא מה? אריסטו נוח לו יותר להגיד ככה. כי אחרת הוא צריך לשאול את עצמו, בשביל מה העולם נברא? מה התכלית שלו? אם יש בורא, אז יש סיבה לבריאה, אז יש תכלית לבריאה. בשביל מה הוא ברא? מה, יש תורה אלוקית? צריכים ללמוד תורה אלוקית, צריכים לקיים מצוות אלוקיות, זה לא בשבילו. לפחות 7 מצוות בני נוח, גויים כן יכולים ללמוד. אמרנו שגוי לא יכול ללמוד תורה. תלוי מה? תלוי מה? 7 מצוות בני נוח, הם יכולים, מותר ללמד אותם, יכולים, הם מצווים ללמוד. אז דבר ראשון, הוא אומר, חלילה לנו מאל, שנאמין בנמנע או בשקר. מה זה בשקר? הגשמת האלוה, ובמה שהשכל מרחיקו וראו כנמנע. ואכן, אחרי הראשונה בעשרת הדיברות, בה נצטווינו על האמונה באלוה. רבי יהודה הלוי נוקט, שהדיברה, הציווי הראשוני בעשרת הדיברות, הוא אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, או כפשט מאמר חז"ל, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, תורה ציווה לנו משה, תפרש יהוד א', אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, אז כן, כי יש ראשונים שרוצים להגיד שלא, שהדיבור הראשון, אנוכי השם אלוהיך, הוא לא ציווי, כי קודם כל צריכה להיות אמונה, ואז יש ציוויים. אבל כל פנים, רבי יהודה הלוי לומד ככה, רמב"ם גם, ודאי כך. אחרי הראשונה בעשרת דיברות, בניצבינו על האמונה באלוה, באו בשנייה האיסור לעבוד אלוהים אחרים, ואיסור השיתוף, אבל גם העזרה מלדמות דבר לאלוה בעשותנו לנו פסל ותמונה, זאת אומרת ההרחקה מן ההגשמה בכלל. בכלל, על מה אתה מדבר? אתם מאמינים, הוא אומר לו, אין להאשים אתכם שאתם מגשימים את האלוה. אנחנו נגשים את האלוה, חס וחלילה, יכול להיות דבר כזה. עשרת הדיברות, נצטווינו אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, והציווי השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, איסור של עבודה זרה. מוסיף פה עוד דבר, איסור השיתוף. רבי יהודה הלוי, אמנם באבן תיבון במהדורה הראשונה זה לא כתוב, אבל זה אין ספק שזה צנזורה, ברב קפח וגם ברב שילת זה כן כתוב. והראשון מעשרת הדיברות הוא הציווי באמנת האלוהות, והשני מן הדיברות הוא העזרה מלקבל אלוה מבלדי השם מתעלה ומלשתף עמו. איסור השיתוף, דיברנו על זה כשעסקנו בנצרות. איסור השיתוף לגבי דידן הוא איסור גמור של עבודה זרה. ואז ראינו שיש מחלוקת בין האחרונים, שיש אחרונים שרוצים לומר שלגבי הגויים אין איסור בשיתוף. אנחנו מוזרים על השיתוף והם לא. ועל זה ראינו תשובת הנודע ביהודה, שהנודע ביהודה אומר לא ייתכן דבר כזה. איסור עבודה זרה הוא שווה בינינו לבין הגויים. הם מצווים על איסור עבודה זרה. ואם איסור השיתוף כלול בתוך האיסור של עבודה זרה, איפה הוא כלול כאן? אני רואה שרבי יהודה הלוי מסביר, לא יהיה לך אלוהים אחרים. מה זה התוספת על פניי? מספיק, לא יהיה לך אלוהים אחרים. על פניי הכוונה בנוסף אליי, חוץ ממני, תוסיף עוד משהו, גם זה בכלל האיסור שלא יהיה לך אלוהים אחרים. ובוודאי שבאיסור הזה גם הגויים שווים, ולכן הנודע ביהודה או הבן של הנודע ביהודה, התשובה הזו, בתוך תשובות הנודע ביהודה אומר שבוודאות מוחלטת הנצרות היא עבודה זרה, גמורה. לגבי דידן אין מה לדבר שהיא עבודה זרה. אבל גם לגבי הגויים. אבל הוא מוסיף שבתוך האיסור יש שם לא רק, אמנם זה 10 דיברות, אז יש 10 דיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה שבשמיים, כל זה דיברה שנייה, אחר כך דיברה שלישי, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. אבל הדיברה השנייה כוללת כמה לאווים, לא רק לאו אחד. מבחינת לאווים היא דיברה אחת, אבל היא כוללת כמה לאווים במניין שעשה מצוות לא תעשה. אז הוא אומר, יש באיסור עבודת אלוהים אחרים, באיסור השיתוף. אבל גם ההזהרה מלדמות דבר לאלוה, בעשותנו לנו פסל ותמונה. כלומר, זאת אומרת, הרחקה מן ההגשמה בכלל. איך אתה יכול להגיד עלינו שאנחנו מגשימים? קודם כל הוא אומר, אנחנו לא מקבלים דבר שהוא נוגד, שהשכל מתנגד לו. בעצם, לא שהוא לא מבין אותו, מתנגד לו בעצם, אז בוודאי שאנחנו לא נקבל אותו, אבל יתרה מזאת, בעשרת הדיברות נצטווינו על איסור ההגשמה, שום הגשמה, כל ציור כלשהו, כל הגשמה כלשהי באלוהות, זה עבודה זרה.
רב, לא הבנתי למה יש מעין, זה לא משהו שהשכל מתנגד אליו, אנחנו מקבלים את זה.
הוא לא מבין את זה. פשוט מתנגד. זה למעלה מהשגתו. למעלה מהשגתו. כשאתה מדבר על דבר גשמי, בורא את העולם. אז אתה בתוך מסגרת העולם, בתוך מציאות העולם, ואתה אומר שמשהו מתוך העולם בורא את כל העולם. אבל המשהו הזה הוא חלקי. הוא לא יכול, הוא לא כולל את הכל. הוא לא מקיף את הכל. הוא חלקי, אז השכל לא יכול לקבל דבר כזה בתוך מציאות העולם. אבל כשאתה מדבר אלוקים ברא את העולם יש מאין, אז אתה מיד אומר אלוקים, הוא למעלה מהשגה, אין לי השגה, אין לי הבנה, אין לי תפיסה, ממילא גם איך ברא את העולם, איך נברא העולם, מציאות העולם, מהעין, מהאין סוף, אלא זה למעלה מהשגתנו.
עין זה אין סוף?
כן. ממשיך עוד דבר ואומר על זה. כן, אמר כבר שני נימוקים, למה הוא מזועזע מהדברים שלו, חלילה, חלילה לנו, חולינו לנו. דבר שלישי, ואיך לא נרומם את האלוה מעל ההגשמה? איך אתה יכול להגיד עלינו שאנחנו לא מרוממים את האלוה מעל ההגשמה, אנחנו מגשימים חליל. ואיך לא נרומם את האלוה מעל ההגשמה, אם מרוממים אנו מעל הזה אף רבים מברואיו. לא רק את הקדוש ברוך הוא, גם יש מהברואים שאנחנו מרוממים אותם מעל ההגשמה, כגון את הנפש המדברת, שהיא האדם בעצם. שהרי מהו הדבר בו מדבר אלינו משה? אז את הדוגמה של משה רבנו. מלמדנו להשכיל. הוא מדריך אותנו. לא לשונו, לא ליבו, אף לא מוחו. שכל אלה יכולה להיות בהם אהבה אמינה. שמדבר אלינו, מדבר בפה, ומדבר מתוך הלב, מדבר מהמוח. כל אלה אינם כי הם כלים למשה. ואילו משה עצמו, מי זה משה? זה הפה המסוים הזה שמדבר, זה הלב המסוים הזה שמדבר. מי זה משה? ואילו משה עצמו הוא נפש מדברת, בעלת הכרה, שאינה גוף ואין המקום גבולה, ולא יצר המקום בהימצאה בו, והיא עצמה לא תצר אף אם תיקלל נבו צורות כל הנבראים שבעולם. כן, משה רבנו, מי מדבר אלינו? משה רבנו מדבר אלינו דרך הפה שלו. אבל מי בעצם מדבר אלינו? הנפש. נפש, אני חושב שברבי יהודה הלוי, כמו ברמב״ם, נפש הכוונה לנשמה. גם ברמב״ם, נפש זו הנשמה. גם יש מתלבטים בזה. בסעיף סמכת, אז שם אומר, איך אני אתיישב בדעתכם הדבר התמוה הזה, שבורא הגופים והרוחות והנפשות והשכלים והמלאכים. אז יש שואלים, לפי איזה סדר זה גוף, אחרי הגוף בא הרוח, ואחרי זה נפש, ולא לפי הסדר. בסדר, הוא נפש, רוח, נשמה, חיה היחידה. אז, אבל זה לא נכון. רוח זה כולל את הנפש ואת הרוח שבאדם, היכולת הנפשית, השכלית, הרוחנית שבאדם. ונפש, כוונה לנשמה. והשכלים. מה?
נשמה היא מדברת. כאילו רוח ממעל אלה זה...
היא מדברת דרך הרוח, דרך הנפש שבגוף, דרך האיברים, אבל היא עצם האדם. שקול משה כנגד כל ישראל, שקול משה כ-60 ריבו, מה שראינו במחילתא, פרשת בו, דרש רש, העם נרדמים בדרשה, אולי רבי או רבי עקיבא, אמר להם, ראיתם כבר אישה מעוברת ב-60 ריבו? כולם צחקו, אישה מעוברת ב-60 ריבו. אמר להם, מה אתם צוחקים? זו יוכבד, שילדה את משה רבן. אז מה, אתה 60 ריבו? מה הכוונה? הכוונה שהייתה מעוברת בנשמה... נשמה גדולה מאוד שכוללת את כל הנשמות של עם ישראל, את כל 60 ריבו נשמות עם ישראל. אז גם כאן הוא אומר, מי זה משה? משה זה הנשמה של משה. משה עצמו הוא נפש מדברת, נשמה מדברת, בעלת כוח של העברת דברים, בעלת הכרה שאינה גוף, ואין המקום גבולה, ולא יצר המקום בהימצאה בו. נמצאת הנשמה, אז היא לא תופסת מקום. יכולות להיות 60 ריבו נשמות. חז"ל אומרים שיהושע בן נון העמיד את כל ישראל בין שני בדי אהרון. כמה הרוחב של שני בדי אהרון? אמה וחצי? נו, בתוך זה אפשר להעמיד 600,000 איש, גברים. נגיד שרק את הגברים, העמיד משה, מה? אלא ריכז את נשמת כלל ישראל מול ארון הברית. ולא יצר המקום בהימצא בו. והיא עצמה לא תצר, אף אם תיקללנה בצורות כל הנבראים שבעולם. כי משה רבנו שקול משה כנגד כל ישראל, וישראל, כתוב באורות שהם תמצית כל ההוויה כולה. ישראל, עם ישראל הוא התמצית הרוחנית של כל ההוויה כולה. אז הנשמה של משה לא נהיה צרה על ידי מה שהיא כוללת את כל נשמות ישראל, או את כל נשמות הברואים כולן. נפש זו לא נתאריה כי אם בתארים מלאכיים, רוחניים. על אחת כמה וכמה עלינו להרחיק את ההגשמה מבורא הכל. אז ודאי שאין אצלנו דבר כזה הגשמה. אז מעניין הסדר של הדברים. דבר ראשון, השכל לא מקבל את זה בשום אופן. דבר שני, אנחנו מוזרים על זה בעשרת הדיברות. דבר שלישי, גם את הנשמה אנחנו מרוממים מעל ההגשמה, ואנחנו אומרים שמציאות רוחנית מופשטת, נשמת האדם, הוא נותן דוגמה של נשמת משה רבנו באופן מיוחד. על אחת כמה וכמה עלינו להרחיק את ההגשמה מבורא הכל. אמנם, לא ייתכן שנדחה את הקבלה בדבר המעמד ההוא, אולם אם כל זה עלינו לאמור, אין אנו יודעים כיצד נתגשם העניין הרוחני ההוא, ונעשה לדיבור שקרא את אוזנינו. ואין אנו יודעים אם ברז האלו הדבר שעד אותה שעה לא היה במציאות, או במציאות, או שהשתמש לשם כך בדבר מן הנמצאות. איך הקדוש ברוך הוא עשה שאנחנו נשמע דיבור אלוקי? אנחנו הגשמים, נכון, אנחנו גשמים. ואפילו השגות הרוחניות שלנו הן מוגבלות, הן גשמיות בערך אין סוף ברוך הוא.
הוא חולק פה אבל... מה שהרמב"ם אמר לגבי שהקדוש ברוך הוא לא בורא שום דבר אחר בריאת העולם, אז הוא חולק עליו פה בנקודה הזאת.
אני לא יודע מה שאתה אומר, לראות את זה. אנחנו לומדים עכשיו פה את רבי יהודה הלוי. אולי נביא בהמשך את הרמב״ם על משהו. ואין אנו יודעים אם ברא זה אלו הדבר שעד אותה שעה לא היה במציאות, והקדוש ברוך הוא ברא, כמו שכתוב בתורה, אם בריאה יברא השם ופצתה אדמה יפייה. גם במשנה כתוב שם ששת ימי בראשית. אז ברא אלו הדבר שעד אותה שעה לא היה במציאות, או שישתמש לשם כך בדבר מן הנמצאות. שהרי האלוה איננו חסר את היכולת לא לכך ולא לכך. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בשום דבר שבעולם. אז יכול להיות שהוא מדבר אלינו באופן כזה שהוא בורא דיבור, יוצר דיבור, או באופן שהוא משתמש בכוחות שיש בבריאה כדי להשמיע לנו דיבור אלוקי. בדומה לזה אנו אומרים, כי הוא התברך ברא את הלוחות וכתב עליהם כתב חרות, כדרך שברא את השמיים ואת הכוכבים ברצונו בלבד. אז באותה דרך, כך רצה אלוה כי יתגשם העניין האלוהי. אני, זה קצת מבהיל. אבן תיבון כתוב כי יתגשם העניין. פה הרב שלט מתרגם, רצה השם יתעלה, רצה השם יתעלה, ונתבע גשם בשיעור אשר רצה. לא העניין האלוקי, העניין האלוהי, איך אפשר להגיד עליו? גם שזה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה העניין האלוקי, זה הרצון האלוקי, זה המגמה האלוקית, אבל להגיד נתגשם העניין האלוהי, וזה לא כתוב במקור באף אחד מהתרגומים. נראה ברב קפח, גם נאמר, אין לנו יודעים איך נתגשם העניין עד שנעשה מילים ונשמעו באוזנינו. ולא מה שבראנו. רצה השם יתעלה ונתגשם כפי השיעור שרצה. מה נתגשם? הוא כותב הדיבור למטה. אז זה תוספת של אבן שמואל שוב. בעיה. הוא מוסיף דברים מעצמו ודברים ש... זה נזק. אי אפשר להגיד ביטוי כזה. השם העניין. נתגשם, רצה אלוה כי יתגשם.
הוא כותב בהערות שהוא הוסיף, והוספתי העניין האלוהי.
כן, חבל שהוסיף. הנה אנחנו רואים שגם באבן תיבון, גם ברב שלט, שבדק את כל כתבי היד ולא מציין את כלום, וגם הרב קפח, לא נמצא הדבר הזה. בשיעור שבחר בו ובתכונה שרצה בה, וכך נחרט הכתב בלוחות בצורת עשרת הדיברות. פה אתה אמרת שהרמב"ם דווקא, הרמב"ם ורבי יהודה הלוי הולכים ביחד בעניין הזה. יש פה רמב"ם מעניין, מי שלא הולך איתם זה אונקלוס, תרגום אונקלוס מעניין. בחלק שני של מורה, בחלק ראשון של מורה נבוכים, פרק ס"ו, הרמב"ם כותב כך: והלוחות מעשה אלוקים מהמה. רוצה לומר שמציאותם טבעית, לא על ידי מלאכה, כלומר לא יצירה אנושית. הלוחות הם יצירה אלוקית. אני אדלג קצת. וכך אמרו, או וכך אומרו, מכתב אלוהים. והלוחות מעשה אלוהים, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, חרוט על הלוחות. מכתב אלוהים. כבר באר, איך יחסו להשם, ואמר, כתובים באצבע אלוקים. זה מפורש בתורה. איך הקדוש ברוך הוא כתב? מה אתם מתלבטים? כתוב במפורש שהקדוש ברוך הוא כתב עם האצבע. חרט על הלוחות עם האצבע. רק כתוב. אז... ואומרו, אז אומר הרמב"ם, מה הכוונה? ואומרו באצבע אלוקים, כמו שאמר על השמיים, גם על השמיים כתוב, כי הראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וחורבים אשר כוננת. אז גם השמיים הם מעשה אצבעותיו של הקדוש ברוך הוא. אשר באר שהם נעשו באמירה. מצד שני, כתוב שהשמיים נעשו באמירה. איפה כתוב? כתוב בדבר השם, שמיים נעשו. כן, גם בגמרא בכתובות. אני מעשה צדיקים. הנה נתבאר לך שהכתובים שואלים למציאות הדבר לשון אמירה ודיבור, ושאותו הדבר עצמו אשר נאמר עליו שהוא נעשה בדיבור, נאמר עליו מעשה אצבע. כך אמרו, כך אומרו, כתובים באצבע אלוקים, שווה לאומרו בדבר אלוקים. כמו שעל השמיים אמר מעשה אצבעותיך, וכתוב במפורש בדבר השם, אז גם כאן שכתוב המכתב מכתב אלוקים, או כתובים באצבע אלוקים, גם כן הכוונה בדיבור אלוקי. ושאומרו, אילו אמר בדבר אלוקים, שווה לאומרו כתובים בחפץ אלוקים. כלומר, ברצונו וחפצו. אצבע שווה לדיבור, ודיבור שווה לרצון. הכוונה ברצון אלוקים. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה כי יתגשם הדבר בשיעור שבחר בו, בתכונה שרצה בה, גם הכתב, גם הדיבור. הרצון האלוקי פועל מציאות ויוצר מציאות. עכשיו הוא בא ואומר, אבל אונקלוס, ואונקלוס תמיד מאוד מאוד זהיר בתרגום שלו, כל דבר אחרי השם אלוהיכם תלכו, בדחלת דה השם תלכו, ביראת השם תלכו. מאוד זהיר בתרגום להוציא מהגשמה. תרגום אונקלוס נזהר מאוד מאוד מהגשמה. ופה הוא אומר, אבל אונקלוס הרי הלך בעניין הזה לביאור מופלא, ואמר, כתיבים באצבעה דה השם. אונקלוס מתרגם, כתובים באצבע אלוקים, באצבע השם. לפי שהוא עשה אצבע דבר מסוים נספח להשם, ובאר אצבע אלוהים כמו הר השם, מתי השם. אז יש גם אצבע השם, אצבע של... לא אצבע של הגוף כמו אצלנו, איזה כוח פעולה אלוקי. כוונתו בכך שהיא כלי נברא, שהקדוש ברוך הוא ברא איזשהו כלי, ואיתו הוא חרט את לוחות הברית. חרט את הלוחות ברצון השם. ואני יודע מה יכריחו לכך. למה אונקלוס פתאום פה, והיה קל יותר מזה שהם תרגם כתיבים במימרת השם. אצבע השם, היה מתרגם בדבר השם. מה זה בדבר השם? ברצון השם. כמו שאמר, בדבר השם, שמיים נעשו. האם נראה לך, עם לשון מיוחדת פה, האם נראה לך, הוא אומר, משתף אותנו בתמיעה שלו על אונקלוס, האם נראה לך מציאות הכתב בלוחות מופלא יותר ממציאות הכוכבים בגלגלים? זה יותר פלא. הקדוש ברוך הוא ברא את הכוכבים למשל. כשם שזה ברצון הראשון, לא בכלי שעשה, כך יהיה אותו הכתב הכתוב ברצון הראשון, לא בכלי. וכבר ידעת לשון המשנה כי עשרה דברים נבראו בין השמשות, ומכללן הכתב והמכתב. ראיה כי הדבר המוסכם אצל הרבים כי מכתב הלוחות כשאר כל מעשה בראשית, כמו שבארנו, כמו שמעשה בראשית אתה מבין שזה ברצון השם נבראה כל הבריאה, ובדבר השם הכוונה ברצון השם. כך גם כשיש על הלוחות פירוט אצבע, גם זה מכוון אל רצון השם. וזה מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי, כדרך שברא את השמיים ואת הכוכבים ברצונו בלבד, כך רצה אלוה כי התגשם הדבר בשיעור שבחר בה, בתכונה שרצה בה, וכך נחרט הכתב בלוחות. אתה שואל, איך נהיה דבר השם? הקדוש ברוך הוא לא מדבר בפה ולא בלשון ולא בשפתיים. הקדוש ברוך הוא יוצר דיבור, יוצר גלי קול שנכנסים לאוזניים של עם ישראל, יוצר דיבור ברצונו. טוב, נעצור פה.